פרק ג' פסוק כ"ב. ויאמר השם אלוהים, ויאמר השם אלוהים, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם. כלומר, מה הקדוש ברוך הוא כביכול מתיירא שיקרה? שמה האדם יאכל מעץ החיים. ואז מה? אז מה אם הוא יאכל מעץ החיים? הרי זה מה שהוא צריך לעשות מלכתחילה. לפי מה שלמדנו, חטאו של אדם הראשון, זה שהוא הקדים את עץ הדעת, שהוא הקדים את עץ הדעת לעץ החיים. אז עכשיו הוא אכל מעץ הדעת. אז מה צריך לקרות לו? ביום החולפה ממנו, מות תמות. אם כך, המצב הוא מצב של פיקוח נפש. מה אנחנו לא עושים כשיש פיקוח נפש? אנחנו רוצים להציל את החיים של האדם. לכן, לא מובן מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא, שעכשיו שהוא אכל מעץ הדעת, לפחות ינצל ויאכל מעץ החיים ויחיה לעולם. הרי עץ החיים מעולם לא נאסר. אני מקווה שהשאלה ברורה. אני חוזר על השאלה. למדנו בפסוק כ"ב, ועתה פן ישלח ידו, ואכל, ולקח גם מעץ החיים, ואכל, וחי לעולם. כביכול, הקדוש ברוך הוא חושש, שמה אדם הראשון יאכל מעץ החיים. והדבר הזה הוא לא מובן משני טעמים. האחד, הרי הקדוש ברוך הוא רצה שהוא יאכל מעץ החיים לפני עץ הדעת. אז הוא החליף את הסדר. בסדר, הוא החליף את הסדר, שיאכל מעץ החיים. דבר נוסף, הרי... מה? זה מה שלמדנו בשיעורים הקודמים, הוכחנו את זה רגע, הוכחנו את זה, מסתירים אותך, אז אני לא יכול... כן, אבל מסתירים אותך. אני רוצה גם לראות אותך. כן, עכשיו אני רואה. למדנו את זה בשיעורים הקודמים. מדוע ההוכחה שאמרנו בשיעורים הקודמים לא מספקת אותך? בסדר. אבל זה מה שהוא אמר לו, מכל עץ הגן אכול תאכל. זה ויצב השם אלוהים אל האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. גם הוכחנו שהקדוש ברוך הוא רצה גם שהוא יאכל מעץ הדעת. לא כמו התפיסה הנוצרית שאומרת שעץ הדעת היה אסור בתכלית האיסור. עכשיו, לפי הניתוח של השיעורים הקודמים, עלה בידינו שאדם הראשון היה חייב לאכול מעץ החיים תחילה, ואחרי אכילת עץ החיים, הוא היה חייב לאכול מעץ הדעת. עכשיו, מה שחטאו של אדם הראשון איננו באכילת עץ הדעת מצד עצמו, אלא הבלבול של הסדר. עכשיו, למדנו גם שאם הוא אוכל מעץ הדעת, אז זה נאמר ביום החולך ממנו מות תמות. אם כן, אדם הראשון נמצא בסכנת נפשות. אם הוא בסכנת נפשות, צריך להציל אותו. מה יכול להציל את חייו? שיוכל מעץ החיים. אז מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא שאדם הראשון יוכל עכשיו מעץ החיים? השאלה ברורה עכשיו? זה בדיוק כמו שאמרנו מקודם. מה ההבדל בין ההסבר הראשון להסבר השני? שבהסבר השני הקשבתם יותר, זה הכל. עכשיו. אבל ממילא הקדוש ברוך הוא רצה שיוכל מעץ החיים. אז אם ככה, מה אכפת לו שזה יקרה עכשיו? ברוך אתה, אדוני, העולם שהכל נבדל. על השאלה הזאת עונה רבי חיים מוולוז'ין בספר נפש החיים. אומר כך, רבי חיים מוולוז'ין, אומר, אם אחרי שהוא אכל מעץ הדעת, הוא יאכל מעץ החיים, אז הוא ייכנס לחיי נצח עם החטא שלו. ואז לא יהיה תיקון לחטא שלו לעולם. כדי להציל אותו, הוא צריך שלא לאכול מעץ החיים. הוא צריך ממילא, אם כן, למות, ואז לאכול מצח חיים, ואז לאכול מצדת. לכן,
אנחנו
אוכלים
פה מרק. נו.
נו,
אז
זאת אומרת, שיש, בגלל, הוא ימות. גם אם רציתי, שתאכל מעץ החיים, אבל ביום החוכן, מהעץ הזה,
נכון, אבל, מה עם פיקוח נפש? פיקוח נפש דוחה הכל. ואז אם יש פיקוח נפש, ויש פתרון לסכנה של המוות, אז צריך להשתמש בה. אלא שהסברנו שכאן להציל אותו זה לרעתו, ולכן היה צריך שהוא ימות באותו יום, ורק אז יאכל מעץ החיים. מה? לא, רק, לא רק הוא אוכל הוא מת, באותו יום הוא מת. כן? ובאמת באותו יום הוא מת. אתה כל כך רוצה שכולם יתקפו אותך, נו באמת. טוב, עכשיו. יפה. יפה. מה זה למות? לא, זה לא להיעלם. אני רוצה להסביר. האדם כידוע לכם מורכב משני חלקים, גוף ונשמה. כשאדם מת, הגוף לא נעלם, הנשמה לא נעלמת. הגוף יורד אל הקבר, והנשמה עולה לגן עדן. אז מה זה למות? זה לרדת במדרגת חיים. כמו שכתוב, מתו כל האנשים המבקשים את נפשך, נכוונה שירדו מנכסיהם, או שיצטרעו, וכדומה, נכון? או התעברו, כן, העני, העיוור והמצורע, נחשבים כמת. כתוב גם על נבל הקרמלי, וימות ליבו בקרבו. מה זה וימות ליבו בקרבו? הוא חי עוד 10 ימים אחר כך. אלא הכוונה, כל דבר שהוא ירידה במדרגת חיים נקרא מוות. אז מה קרה לאדם הראשון? גורש מגן עדן, לאן? לאן הוא גורש? לעולם הזה. זה נקרא שהוא מת. אז הוא מת באותו יום. הוא נולד. בעצם, כל יום בחדר יולדות, יש לנו אנשים מתים שמגיעים לעולם הזה. זה בדיוק מה שזה אומר. אגב, המשנה מדברת על יולדת שמותר לה לאכול ביום הכיפורים, כל זמן שהקבר פתוח. מה זה הקבר? הרחם. זה שם מתאים לרחם? רחם נותן את החיים. אלא זה הקבר של הנשמה שירדה לעולם הזה. לפי זה גם מובן המנהג של אחינו האשכנזים, שכאשר נולד בן זכר, אז עושים מה שנקרא שולם זוכר. שולם זוכר זה בא מהעברית שלום זכר. ויש מנהג שבאותה סעודה מגישים מאכלים עגולים, המכונים ארבס, שהם מאכל של אבלים, כדי לנחם את הנשמה על זה שירדה לעולם הזה. זה סעודת הבראה. זאת אומרת שבעצם להיוולד זה למות. מובן? זאת אומרת לרדת לעולם הזה.
נשמה נכנסה לבנים
שלה, במובן
40 יום אחרי
המצלה. נכון. נכון. עברה לעובר, כי אין גישה אליה. אבל כשהוא יוצא, פלופ, אז אומרים לו, הנה הגעת, היום שבת, עושים את זה בשבת, אז זה קצת מנחם אותו, אומרים לו, ברוך הבא. כן? יש אומרים, שאצל הספרדים זה לא שלום זכר, אלא אהלן גבר. אבל...
עכשיו...
אתה מתעקש, אה? עכשיו, יש שאלה, אם ככה, מדוע לא עושים את זה לבת? למה אין סעודה כזאת לנשמה של בת שהגיעה לעולם הזה? זה משהו אחר, אבל זה לא, הסעודת הבראה הזאת שבאה לנחם על ירידה לעולם הזה, לכאורה שייכת גם לבת, גם לבת. והתשובה היא, וזה צריך להבין טוב טוב, מי גורש מגן עדן? האיש, לא האישה. איך אני יודע? בואו נסתכל בפסוק כף ג' פסוק כף ג' אומר כך, וישלחהו השם אלוהים מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. מה זאת אומרת לעבוד את האדמה? כדי לקיים את כללתו. מה הייתה הכללה? בזה אתה פחת תאכל לחם. ומה הכללה שלה? בעצם תל דיבנים. וכאן כתוב שהוא מגרש וישלח, הוא השם מגנה לעבוד את האדמה אשר לוקח משם, ולא כתוב וללדת בעצם. היה צריך להיות כתוב. כלומר, אם הוא מגורש כדי לקיים את כללתו, היה צריך לציין גם את כללת האיש וגם את כללת האישה. מזה אנחנו מבינים שמי שגורש זה האיש ולא האישה. עכשיו, יוצא לפי זה, שנשים... בדיוק, היא פיתתה. זאת אומרת... נכון, זאת אומרת שהיא חטאה בגרמה. כלומר, היא החטיאה אותו, היא עצמה לא חטאה. לפי מה שלמדנו בשיעור שעבר, שבו נכחת, ניחלה מן הפרי ולא מן העץ. ומן הפרי היה מותר, מן העץ היה אסור. זאת אומרת, מה? איך אפשר לאכול עץ? זה שאלה בפני עצמה, אבל התורה אומרת במפורש, מן העץ אשר אמרתי לך לבלתי אכול ממנו אכלת, במפורש האדם אומר, נתן לי מן העץ ואוכל, מה שאין כן, לגבי האישה כתוב, ותיקח מפריו ותאכל, אז אם כן ההבחנה היא פה ברורה, זה מן הפרי, זה מן העץ, איך אוכלים עץ? מה זה עץ בכלל?
קינמון.
אפשר לאכול קינמון, אבל מה זה עץ בכלל? יש גם טעם העץ כטעם החוי, אבל אני שואל בכלל, מה זה עץ? מה זה עץ בגן עדן? אנחנו דיברנו על זה, כן? שזה תוכן של חוכמה, נכון? עכשיו, בואו, כן, כי למדנו שעץ זה זכר, והנקבה עצה, נכון? זוכים. אני ממתין, אני ממתין, אני ממתין. כן, מה קרה? טוב, אז זאת אומרת שהאישה נשארה בגן עדן, אז איך יש נשים פה? איך יש נשים אצלנו? נשים אין פה, כי הגברים פה. כלומר, היא לא יכולה להשתדך בגן עדן אם האיש ירד לעולם הזה. אז כמו שהיא הכתיעה בגרמה, גם היא מוצאת משם בגרמה. יוצא שנשים הן יותר עדניות, וגברים יותר עולם הזהים. כלומר, האישה מרגישה טוב בגן עדן, האיש מרגיש טוב בעולם הזה. לפיכך, היא פטורה ממצוות שהזמן גרמן. היא עסוקה במצוות שהנצח גרמן. היא שייכת לגן עדן, והוא שייך לעולם הזה. זה עוד הבדל נוסף, אם כן, בין הזהות הגברית לזהות הנשית. עכשיו, נשאלת השאלה, האם זה טוב לחיות בעולם הזה? תלוי למי. תלוי למי. אני אסביר. אני אסביר מה ההבדל בין
עשיר ועני.
זה נכון, יותר טוב להיות עשיר ובריא מאשר עני וחולה.
כן.
עכשיו אני רוצה קצת להסביר את הנקודה. תראו, אתם לא רוצים שאני אתן את השיעור, אני לא אכפה את עצמי. עכשיו, אבל כיוון שאתם בכל זאת רוצים לשמוע, העולם, מה ההבדל בין עולם של גן עדן לבין העולם הזה? עולם של גן עדן יחסית עולם מושלם. עולם הזה, עולם משתלם. הוא לא עולם משלם, אבל הוא עולם משתלם. עכשיו, מה ההבדל בין איש לאישה? אישה שלמה. האיש משתלם. אז מי מרגיש טוב בעולם הזה? אדם שלם או אדם משתלם? אדם משתלם. כי הרי אם העולם הזה זה עולם של השתלמות, אז מי שמשתלם, משתלב גם בנוף. יוצא לפי זה שאישה בעולם הזה מתוסכלת. יש תסכול נשי, תחושה של בדידות קיומית יותר חזקה אצל נשים מאשר אצל גברים. רוב הרומנים שנכתבו על בדידות נכתבו על ידי נשים. משום, חוץ מגבריאל גרסיה מרקס, אבל אישה בעולם הזה מרגישה רע, כי העולם הזה הוא עולם של השתלמות, ויש פער בין ההשתלמות של העולם לבין השלמות שלה. לכן בעולם הזה אישה מברכת שעשני כרצונו, בגלל שהיא מצדיקה עליה את הדין. כך כתוב בטור. זה צידוק הדין שעשני כרצונו. עכשיו, האיש, מה הוא מברך? שלא עשני אישה. למה הוא לא מברך שעשני איש? כי להיות איש זה לא מעלה. זה לא מעלה להיות איש, זה להיות יצור חסר שצריך להשתלם. לכן, האיש לא יכול לברך שעשני איש, כי להיות איש זה לא טוב. אבל הוא יכול לברך שלא עשני אישה, כי להיות אישה בעולם הזה זה סבל. אבל, לפי זה, בגן עדן זה מתהפך. מי מרגיש טוב בגן עדן?
אישה.
אישה, למה? אתה לא בעניינים. ניסו. כן, דבר עם אותך. כן, אני רואה שאתה חולם. אני שואל, רגע. אני שואל, מי מרגיש טוב בגן עדן? איש או אישה? אישה לפי זה. כי היא שלמה בזהות שלה, ולכן אפשר לומר שהיא מרגישה מרגישה טוב עם הנוף של גן עדן. ואז מי... לא, 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 לא. אז אתה אומר, כיוון שהאיש השתלם בעולם הזה, מגיע לגן עדן, איכשהו יש לו מקום טוב. בסדר, מקבל. אבל אפשר לומר שבעצם הפער בין הגבריות לנשיות, מלבד כל מה שלמדנו מקודם, ראינו כבר פערים, אז אחד הפערים זה הנקודה הזאת, שיש תסכול קיומי יותר גדול אצל נשים מאשר אצל גברים. בסדר? זה אחד הדברים ש...
זה לא בגלל ההבדל בין רציו לרגש?
לא, 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 לא. ההבדל בין רציו לרגש, כבר למדנו את זה מקודם, על העצם והבשר. אבל פה יש נקודה נוספת, וזה השייכות לטבע של העולם, או אי שייכות לטבע של העולם, שזה נושא בפני עצמו. כן? כך שהתסכול הקיומי יותר גדול אצל נשים ואצל גברים, לכן הגמרא אומרת שיותר מי שאיש רוצה לישא, אישה רוצה להינשא. כן, מה אתה אומר? תסכול, הכוונה, הרגשה של חסר בלתי רווי. כלומר, משהו שלא בא לידי סיפוק. ממש לא. כשהיא יולדת, עד רבה, התסכול הזה מתמלא. אנחנו נראה את זה עוד מעט. בסדר? טוב, פסוק כף דלת. ויגרש את האדם. וישכן מקדם לגן עדן את הקרובים, ואת להט החרב המתהפכת, לשמור את דרך עץ החיים. טוב, לא הבנתי כלום. נכון. עכשיו, מה זה להט החרב המתהפכת? חרב, נתחיל עם המילה חרב. חרב זה כלי, ארוך, נכון? זה כלי ארוך. הצורה שלו, קווית. כן, זה קו. כשלוקחים קו ישר, ומהפכים אותו. מה יש לנו? עיגול. עיגול. כלומר, מה שמסתיר מאיתנו את דרך עץ החיים, זה שהיושר הפך לעיגול. מובן? זאת אומרת, אני אסביר. מה, אתה לוקח קו ואתה מסובב אותו, יש לך עיגול. כן? זה חרב המתהפכת. זאת אומרת שהעולם של דרך עץ החיים זה עולם ישר. עולם שבו יש ערכיות, יש מעלה ומטה, ימין, שמאל, קדימה ואחורה. בעולם עגול אין ערכיות, כי אין היררכיה. הכל עגול. והעולם של הטבע הוא עולם עגול. איך אומר הירושלמי? אין ריבוע בחיות. אין ריבוע בעולם החי. לעומת זה, יש קו ישר בעולמו של האדם. כן, העולמו של האדם זה אדם, זה קווים ישרים. אז זאת אומרת, לאט החרב המתהפכת, זה שהטבע... נכון, אנשים, יש אנשים מרובעים, זה יש הרבה כאלה. אני מכיר אישית כמה. עכשיו, כן. ואז יוצא שהאדם חי בעולם שבו מסתתר את ההנהגה המוסרית. זה מה שמסתיר את דרך עץ החיים. טוב, עד כאן פרק ג'. מכיוון שעברנו על פרק ג', אמנם לא פירפנו כל פסוק, אני חושב שהדבר המתבקש זה לעבור לפרק ד'. טוב, בואו נראה. והאדם ידע. בעברית מקראית, מה קודם למה? נושא לנשוא או נשוא לנושא? נשוא לנושא, נכון? למשל, דיברנו על זה, ברא אלוהים. ברא נשוא, אלוהים נושא. וידבר השם, וידבר נשוא, השם נושא. בסדר? כלומר, בניגוד לעברית המודרנית שמועתקת משפות אירופאיות, ששם הנושא קודם לנשוא, הילד הלך לבית הספר, הילד נושא, הלך נשוא. אז אם ככה, אנחנו היינו מצפים שבפסוק ראשון של פרק ד' יהיה כתוב, וידע האדם את חווה אשתו. ולא כתוב וידע האדם, אלא כתוב והאדם ידע. רש"י כבר מאיר שכל מקום שהנושא קודם לנשוא, זה עבר מוקדם. פאסט פרפקט, נכון? פאסט פרפקט, או בשפה הערבית, פאסה אנטריור. כלומר, הכוונה שזה סיפור שקדם. לכן אני קורא כאן את רש"י, מאוד מעניין, והאדם ידע כבר קודם העניין של מעלה, קודם שחטא ונטרד מגן עדן, וכן ההיריון והלידה. שאם כתוב וידע אדם, נשמע שלאחר שנטרד היו לו בנים. המדרש אומר את זה עוד יותר חריף, עלו למיטה שניים וירדו שבעה. כן, עלו למיטה שניים זה אדם וחווה, ירדו שבעה, אדם, חווה, קין ואחותו, הבל ושתי אחיותיו. אז יוצא שבעה אנשים, עכשיו בלי הריון, כן, או ההריון היה קצר, כמה שניות, כן, מיד עלו למיטה, פלופ, יש כבר ילדים. כן, עכשיו, אז לא, הכללה היא זו שמעכבת. עכשיו, מה רש"י רוצה לומר? הנצרות אומרת שהמיניות זה הרע. מאיפה הם מביאים הוכחה? מכאן. אתה רואה, האדם חטא, ואחרי שהוא חטא, יש זיווג, יש יחסי אישות. מסקנה, הזיווג הוא פרי החטא. ולכן האידיאל של הנוצרי זה האידיאל של הנזיר, שפורש מן השפלות הזאת. מה אומר רש"י? לא, והאדם לפני החטא כבר ידע. זאת אומרת שזה קדוש. מה ההבדל? מה כל כך קדוש? להביא חיים זה הקדושה. בסדר? וזה מה שכתוב כאן. לא, זה היה כבר בגן עדן, נכון. כלומר, השורש כבר נמצא בגן עדן. והאדם, אז ידע את חווה אשתו. עכשיו, אני שואל את רש"י. נכון, אז הוכחת לי שהאישות שורשה בקדושה. אז למה התורה כתבה את זה אחר כך? אין מוקדם, בסדר, אבל יש היגיון. כי אחרי אחר, יש תערובת של שפלות במעשה המיני. זה לא שכשלעצמו זה רע, אבל התערבבה בזה בושה מסוימת. כן? ולכן גם כשמשהו לא ראוי קורה, אז צועקים מספסלי האופוזיציה, בושה, בושה. נכון? טוב. והאדם, היה רק כדי שתתעורר. עכשיו. והאדם, אני עכשיו קורא את פסוק א', והאדם ידע את חווה אשתו, וטהר ותלד. יש פה מילה מיותרת. איזה מילה? ואתה, ברור שאם היא ילדה, היה הריון מקודם, אז מה התוספת הזאת? תשובה. כשהתורה כותבת ותהר, זה אומר שקרה משהו משמעותי בהתפתחות של התולדות. כשכתוב ותלד בלבד, הכוונה שהיה עוד אחד, אבל לא שמשהו התקדם. אם כתוב ותהר, סימן שיש כאן התקדמות. לכן ותהר, ותלד.
אצל זלפה לא כתוב ותהר.
נכון, אצל זלפה לא כתוב. נכון. סימן. כן, נכון. אבל סימן שיש קושי בדבר. טוב, ותהר ותלד בן, ותקרא את שמו קין. נכון? טוב, זה ההוכחה שאף אחד לא שם לב שאני זייפתי את הפסוק. לא כתוב ככה.
שמו אמרת,
אבן. מה? אני אמרתי ככה, ותהר, ותלד, בן, ותקרא את שמו קין. זה לא כתוב. כתוב, ותהר, ותלד, את קין. מה זה אומר? זה אומר שכשהוא נולד, הוא קין. הוא כבר נולד עם השם שלו. למה? כי עצם לידתו זה כבר קניין. גם בלי שיכירו בך. לכן, ותומר, קניתי, איש את השם. עכשיו, הביטוי הזה, קניתי איש את השם, זה ביטוי של עצב או של שמחה? של שמחה. כלומר, מה פה השמחה הגדולה בזה שנולד לה קין? הקניין. כלומר, זה בעצם יציאה מן הכללה. מהי הכללה? אני אסביר בדיוק. לא, 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 אל תנסו. אם אני אומר שיש לי מה להגיד, סימן שיש לי מה להגיד. אם אם יש כאן כללה, הכללה היא של היותי נברא. אני אסביר. היותי נברא. אני אסביר. ביהדות, היחסים בין אלוהים לבין העולם, זה יחס בין בורא לנברא. מה זה בורא? בורא זה מי שנותן קיום. מה זה נברא לפי זה? מי שמקבל קיום. אז הבורא הוא הנותן, הנברא הוא המקבל. מקבל זה הפוך מנותן. אם אלוהים הוא הטוב המוחלט, אם אלוהים הוא הטוב המוחלט, ואני הפוך מאלוהים, אז מה אני? הרע המוחלט. כלומר, יש פה איזה אסון. אני לא יכול שלא לקבל, ולקבל זה להיות הרע. עכשיו, מה קורה בלידה? המקבל הופך להיות נותן. אז הוא עכשיו כמו הבורא. קניתי איש את, יחד עם, השם. ולכן היא יצאה מן הכללה של הנברא. יוצא לפי זה, שהבן הנולד הזה, הוא הגואל של ההורים שלו. הוא הפך את האיש ואת האישה להורים. זה יוצא שעצם קיומו, זה כבר הגאולה. אז מי הוא קין? הוא המשיח. קין בעצם הוא הגואל של הזהות של ההורים שלו. עכשיו, זה משהו מדהים. עצם קיומו. אגב, זה מוכיח שאמא שלו הייתה יהודיה. כי אמרה שהוא המשיח. עכשיו, לא, לא, לא. האמת היא שהיום כבר היהודים יותר רגועים, הם אומרים שהילד יהיה רופא או עורך דין. כן, עכשיו, אז זאת אומרת, ואתה אומר, קניתי איש את השם. עכשיו צריך להבין משהו. מה קין יודע על עצמו? הוא יודע על עצמו שהוא מרכז העולם. על ידו יש משמעות לעולם. יוצא שאין צורך ביותר ממנו. היותו בן, זה המעלה שלו. ואז קורה משהו קטסטרופלי. ותוסף ללדת. וואו. בשביל מה? הוא מיותר. השני מיותר. רגע, ותוסף ללדת, את מי היא ילדה? לא נכון, שוב אתם לא קוראים את הפסוק. ואתה יוסף ללדת את אחיו. את אחיו. כלומר, מה שבעצם השני דורש מקין, זה לעבור ממעמד של בן למעמד של אח. ברגע שאני האח של מישהו, אז אני אחראי עליו. ואז יוצא שמרכז הכובד עבר ממני אל האח. האח ביטל את מעמדי כבן והפך אותי לאח. אז מה זה אומר? שצריך לבטל את האח כדי לחזור להיות בן. במילים אחרות, מטבע המציאות, הבן הבכור רוצה לרצוח את אחיו. הוא רוצח, למה? כי הוא לא רוצה אח. מובן? כיוון שהוא לא רוצה אח, לכן הוא רוצח. ברור. אם תשים לב, יש אפילו משחק מילים. כן, בסדר, הלאה. לכן אפשר לומר, הרצח שבא לידי ביטוי אחר כך, הוא בעצם כתוב בטבע של התתמודה של האדם. האח הבכור איננו רוצה באח. בסדר? הבן הבכור לא רוצה באח. ואז ממילא, אם הוא מיותר, אז מה הוא? הוא הבל. ותלד את אחיו, את הבל. מה זה הבל אגב? זה מה שיוצא. זה מה שיוצא. זה התוצר. למשל, יש גם סיר חם, הוא מוציא הבל. כן? מה זה הבל? זה החום שיוצא מן הסיר. הרי יש כבר חום שמחמם את הסיר, כי כל הסירים תחת הסיר, גם זה הבל. כן, אומר קהלת. מה אתה אומר?
אני חושב.
שמה?
שבילדיה אחת, או הילדים האחרים, הוא כבר מאבד את התואר שבכור.
אה, יפה.
יותר לו פלוס, לא מיוחד.
נכון. להיות בכור זה בנוסף להיות בן. עכשיו, זה בדיוק השאלה. זה האתגר שלו. אבל זה דורש ממנו איזשהו מהפך. הוא צריך ללמוד על זה. טוב. ויהי, עכשיו, מה הבל יודע על עצמו? שהוא שני. שהוא שני. עכשיו אני רוצה להבין משהו. מי שיודע שהוא שני, באופן טבעי, לוקח אחריות על האחר, כי אני שני. מי שיודע שהוא ראשון, לא כל כך קל לו לקחת אחריות על האחר. עכשיו בואו נראה. ויהי הבל רואה. מה זה רואה? מי שאחראי על אחרים. כלומר, זה תפקיד חינוכי, פדגוגי. איפה הוא מבטא את זה? רואה צון. וקין היה מרותק לקרקע, עובד אדמה. איך כותבים את המילה עובד בעברית? עין וב בדלת. ואיך כתוב כאן? בלי וב, עין בדלת. כאילו עובד אדמה. זאת אומרת, הוא מרותק לעצמו בסופו של דבר. עכשיו, ויהי, אני קורא כאן פסוק ג', ויהי באחרית הימים, מקץ ימים, זאת אומרת, כלומר, זה הזמן של הציפייה של השלמת ההיסטוריה, ויהי מקץ ימים. ויהו קין, עכשיו, צריך להגיד, מצד הפשט, מה זה קץ ימים? הכוונה, כשנגמרה העונה החקלאית, הוא מגדל, והיא מקץ ימים, כשכבר נגמרת העונה החקלאית כולה, והיה וקיים מפרי האדמה מתחל השם. כלומר, הוא לא הביא ביקורים, הוא הביא את השארית. פשוט מאוד. אם אני ראשון, אז הראשית בשבילי, השארית לזולת. אם אני שני, הראשית לזולת, השארית לי. ולכן הבל מביא ביקורים, וקין מביא את השארית. בסדר? הרי, עכשיו, מאיפה בכלל בא הרעיון לקין שצריך להביא מנחה לשם? מאיפה בא לקין הרעיון שצריך להביא מנחה לשם? מהבל, נכון? הרי כתוב, והבל הביא גם הוא. מתי הוא הביא? לפני כן. הרי למדנו שכשהנושא קודם לנשוא, זה משהו שקרה קודם. כלומר, למה קין הביא מנחה? כי הבל הביא גם הוא. כלומר, הוא לקח דוגמה מהבל. ומה הביא הבל? מבחורות צונו ומחלביהן. כלומר, הוא הביא את המשובח ואת הביקורים, את הבכור. ברור. זאת אומרת...
זה לא רעיון שבכלל שבכלל,
מי שלא
בוא
עולם, מה
הוא
קרא לזה משמעותה?
אלה מלכן.
הנה, רואים ש... טוב, אז נשאלת...
זה לא רעיון שבכלל שבכלל פירות וירקות, זה קודם כל פירות וירקות, זה קודם כל פירות וירקות.
כן, אז השאלה היא, למה בכלל להביא משהו לקדוש ברוך הוא?
איפה איפה למדת
את זה כמו שאתה? כן, זה השאלה, נכון? אתה רוצה תשובה או לא?
כן.
כן, תשובה, אני אתן לך תשובה. התשובה היא פשוטה מאוד. האדם מכיר בזה שהוא מביא מנחה, הוא מכיר בזה שהחיות שלו והרכוש שלו לא בא לו מאיתו, אלא ממי שברא אותו. זה ביטוי להכרה הזאת. זה הכוונה. ברור. עכשיו,
שאלת על קין ואיפה הוא ידע, והבל לא שאלת מאיתו.
נכון, כי אצל הבל זה מובן מאליו. אצל הבל זה פשוט, כיוון שהוא שני, אז הראשון קודם לו. אז במקרה הזה הראשון זה הקדוש ברוך הוא. בסדר? כלומר, כנראה שהבל, כשהוא ייקח את שארית הקורבן, הוא יזמין את קין לאכול. ויתדלו את החלק הטוב. יש להניע. עכשיו, התוצאה היא בעייתית מאוד. וישע השם אל הבל ואל מנחתו, ואל קין ואל מנחתו לא שח. עכשיו, ההחלטה הזאת של הקדוש ברוך הוא, לשעות אל מנחתו של הבל ולא אל מנחתו של קין, מה היא אומרת? לא, היא אומרת, בחירה מוסרית. מה, יש העדפה מוסרית להתנהגות של הבל, על פני ההתנהגות של קין. זה בסדר, אפשר להבין. אבל אז, יש בעיה. וייחר לקין מאוד, ויפלו פניו. למה חרה לו? חרה לו שהקדוש ברוך הוא לא קיבל את מנחתו והעדיף את של הבל. אבל למה נפלו פניו? למה הוא בדאון? כי הוא אומר לעצמו, מאחר והטבע שלי זה להביא לא ביקורים אלא שארית, יוצא שאני נבראתי באופן דפקטיבי. כלומר, אני תמיד אהיה פחות אהוב לפני האלוהים מאשר האח שלי. כלומר, הטבע שלי הוא טבע כזה שבהגדרה יהיה דחוי. זה הבעיה של קין. אתה אומר שאפשר להתגבר. יפה מאוד. כלומר, כי אתה שמעת על מושג יהודי מאוד מעניין, מאוד מעניין, שזה הבחירה החופשית. שיש בחירה. אבל השאלה האם, תשובה זה תולדה של הבחירה החופשית. עכשיו, כן? רק שנייה, אנחנו עוד לא הגענו לרצח. מה אתה אומר?
כן, כל תומת בראשית, כל דבר נבחר.
נכון, נכון. אז אם כן, זה נורא. כלומר, בעצם קין אומר, אני נבראתי עם חיסרון מולד. אומר לו הקדוש ברוך הוא, ויאמר השם אל קין, למה חרה לך ולמה נפלו פניך? הלו, אם תטיב, סעת. זאת אומרת, זה שאתה נבראת עם נתוני פתיחה גרועים יותר, זה יתרון. זה יתרון. כי אם תטיב, סעת. מה זה סעת? אתה תתעלה, מעל למי? מעל הבל. כלומר, הבל זה טבעי אצלו לתת ביקורים. אבל אתה זה לא טבעי. אז אם תטיב, סעת. אז אל תיפלו פניך, עד רבה. זה שלך עכשיו אתגר, כמו שאתם אומרים. אם לא תטיב, לפתח אתה תרובץ ולך תשוקתו. ואתה, תמשול בו. כלומר, מה בעצם הקדוש ברוך הוא גילה לקין? את הבחירה החופשית. הוא גילה לו את סוד הבחירה החופשית. כן.
אני נתן מתנה כדי לצאת ידי חובה.
נכון.
הבל נתן מתנה תמשה לקדוש ברוך הוא.
כן. אני מסכים איתך, רק ש... אבל אני בזה בדיוק הבעיה. שהבל זה טבעי אצלו. יפה, מקבל לחלוטין. עכשיו נשאל את השאלה, מה צריך קין לעשות מכאן ואילך? איך משפרים? מה, איך, מה הוא צריך לעשות? להפוך להיות אח. ולכן, ויאמר קין אל הבל אחים. מה הוא אמר לו? שהוא אח שלו. הרי לא כתוב מה הוא אמר לו, אלא צריך לומר, ויאמר קין אל הבל, שהוא אחיו. כלומר, הניסיון של קין הוא להפוך להיות האח, כלומר, המשימה שלו זה משימת האחווה. לכן, ויאמר קין אל הבל אחיו. זה לא נכון מסיבה פשוטה, כי זה הפוך ממה שאני אמרתי. כן, אז זה לא נכון. הלאה. ויאמר קין אל הבל. זאת אומרת שלראשונה יש פה דיבור. שימו לב, בין אדם לחווה לא היה דיבור. בין קין להבל יש דיבור. אבל הדיבור מסתיים לא טוב. מזה אנחנו לומדים דבר מאוד מעניין. מה זה אלימות? זה דיבור שלא הצליח להשתלם. לא הושלם הדיבור. ויאמר קין אל הבל, אחיו. ומה הוא אמר בו? ויהי בהיותם בשדה. אז לא כתוב בדיוק מה היה בהיותם בשדה. אבל שדה זה המקום של התחרות. של התחרות, כי זה המקום שבו משנים את העולם. ובעצם, כאן המדרש מכניס את כל הסיבות של התחרות ביניהם. יש מי שאומר מה זה שדה. שדה זה שהבל ראה שקין לובש צמר, אמר לו, היי, זה שלי, זה מהצון שלי. ואז קין אמר לו, האדמה זה שלי, שהצון שלך יעוף באוויר. כלומר, יש מאבק על רקע כלכלי. מה שנקרא מלחמת מעמדות. מה?
יש אותה שאומר, קין ואבל לקחו ביניהם את העולם. קין לקח את האדמה, והבל לקח את הצון. כלומר, זה מאבק בין בעלי האדמה ובעלי ההוא. אבל זה מוכיח שהיא שחר ההיסטוריה. כל המאבקים שלי בעולם, ועד היום, הם מאבקים כלכליים, ולא מאבקים על דעת.
יש לה שלוש דיבות עם האדמה.
זה אם כן הפירוש הראשון. הפירוש השני, שהם רבו על האחות השנייה של הבל. הרי קין נולד עם אחותו, הבל עם שתי אחיות, אז אם כן יש מאבק, בגלל אישה, כן? פרויד היה אוהב את זה. כן. יש דעה אחרת שאומרת, לא, הם רבו על חווה הראשונה, כלומר, יש להם תסביך אדיפוס כפול, כל אחד חושב שהוא אהוב לאימו יותר, יש מי שאומר שהם רבו בכלל על מקום המקדש, הם החליטו לחלק ביניהם את כדור הארץ, וקין רצה את המקום שבו היה מזבח של הבל, הבל לא הסכים, בקיצור יש מלחמת דת, או מלחמה טריטוריאלית. בקיצור, מה רוצה המדרש לומר עם כל ההסברים האלה? שכל ההסברים ליריבות בין בני אדם ידועים, ואף על פי כן אפשר להתגבר על כל זה. היה אפשר לגבור על הסיבות האלה, וזה בדיוק מה שהקדוש אמר לקין, אתה אינטטי, סט. אז מה קרה בסוף? את זה נראה בפעם הבאה. אני מציין שבשבוע הבא לא אוכל להגיע עם מישהו אחר, אבל בעוד שבועיים בעזרת השם שוב ניפגש. זהו.